יום חמישי, פרשת תרומה. שלום לכם ידידיי. אנחנו מתחילים היום עם דברים נפלאים שכותב לנו הרב מיכאל ספראי, מהרבנים החשובים של מוקד הישיבה של אחינו בסיפור מאלף. הוא מתחיל את המאמר שלו בזה שפעמים בודדות, או יותר מבודדות, ושברוך הוא מאיר לנו גם בעולם הזה החשוך, קרן אור, של סיפור כזה או אחר, כדי שנוכל להרגיש בחוש שזיקו הרבים הגדול בעולם מתקיים ליד הסטנדר, לא במקום אחר. את הסיפור שלפנינו הוא שמע מהגאון משמעות חשולדינגר, זכר צדיק לברוכה, בעל משמר הלוי לפני קרוב ל-20 שנה. ספר שהיה בבני ברק יהודית, עם חוכם גדול, קראו לו רבי עזרא ברזל, עמי לומדי בסמדר של חקאלי. יום אחד ניגש אליו אברך עם הזמנה לשמחה שהוא זוכה לערוך. טבע הדברים, ההזמנה הייתה נימוסית. אותו אברך לא התכוון שבאמת הרב ברזל יטריח את עצמו. אבל להפתעתו יש בו לרבי עזרא שאני אבוא לשמחה שלך, כי את החיים שלי, אמר לו רבי עזרא, חייב לאבא שלך, לא פחות ולא יותר. אותו אברך פתח עיניים נדמות, אף פעם הוא לא שמע מאבא שלו את השם של רבי עזרא. לאדם מעולם שיש להם קשר. רבי עזרא פתח וסיפר שכשהיה ילד בן 14, למד בירושלים, היו לו ניסיונות קשים מאוד, כן ללמוד, לא ללמוד. בקיצור, מה שקוראים היום משבר. לא לי מי לדבר, לא מי שיבין אותי. נכנסתי בשברוני, אומר לבית מדרש בשכונת כרם בירושלים. כשאני נכנס, אני רואה שני אברכים יושבים, לומדים חברוסה, אחד מהם זה היה אבא שלך, הגויין, חטוב לסיצ'ין, השני היה רבם בלסטוצקי. מי אברכים צעירים שהיו עריות בתורה, ישבו ולמדו חברוסה בברן, בלי לדבר דבורם בטיילים במשך 6 שעות, לומדים ולומדים ולומדים, שהשמיים והארץ התהפכו. הם לומדים, אנשים נכנסים לסמדרש, אנשים יוצאים, והם יושבים ולומדים, לא אכפת להם מכלום, ככה 6 שעות. הוא אומר שזה כך הלהיב אותו. עכשיו לעצמאים האברכים האלה יכולים ללמוד בחשק כזה גדול. אז גם אני יכול. ואז נכנס בי חשק הסטרר, ומאז אני לומד ולומד. כל מה שאתה רואה, עזרא ברזל, הכל אבא שלך השם. הוא יוצא עכשיו שלך השם, החברו, זה אחרי קצת זמן הם מטייפים, מתחילים לשאול ולדבר אחד עם השני. אז עזרא ברזל היה נשאר המורת. לאלה שלא מכירים, צריך לספר, שרבי עזרא ברזל סיים בגיל 20 שלושה סדרים ונכן עליהם את גדולי ירושלים. הוא גם היה חברותה של הגאון הצדיק בשם שבדרון, וסיפר שלמחרת פורים עד ראש חודש איור הם עשו חזור על מסכת בבא בתרא שלמדו אותו בזמן חורף 8 פעמים. אם כן רבותיי, גם מי שלומד תורה משפיע על הרבים. טוב, ההשפעה לא נראה בעיני בשר. אנחנו צריכים לדעת בידיעה ברורה שהיא קיימת, וכדאי שנדע את זה ונוכל להרגיש בחוש של זיכוי הרבים. כמדי פעם קדוש ברוך הוא מראה לנו את זה, כדי שנוכל להרגיש בחוש של זיכוי הרבים הגדול בעולם מתקיים ליד הסטנדר. אנחנו ממשיכים סיפור היומי מהרב ישראל למברגר שהתפרסם במוסף שבת קודש. כותב הרב ישראל למברגר, כותב שהתאמייסי שלח לו, השולח שלח לו את זה, הוא כותב לו שהוא שמע את זה לפני 20 שנה, אבל הלקח שנלמד מזה עדיין לא פג. מן הזמנים, הוא לא זוכר מזה פסח של סוכות, המחנך הרב גאון רבי יואב בירנבוים זצ"ל, כי הם מתכונת מיוחדת של ישיבת מן הזמנים, לילדי תשבר. ולוסנוסים שבסמדרש נויס יויסיף, בבני ברק, מדי יום בשעה האחרונה התקיימו דרשות של רבונים. פעם אחת ניגש בעצמו, רבי יואב לדרוש, ובתוך כדי הדברים שלו הוא סיפר שבאחד הישיבות בחוץ לארץ היה תלמיד שהיה מאוד מקרוב לראש שיבה. פתאום הוא הפסיק להשתתף בשיעורים, ודי במהירות הצטיינה לגמרי הקרבה שהייתה ביניהם. מה קרה? באותה ישיבה היה קיים מחסור בגמרות. למרות זאת, בחין הבחור לסימנו איך מספר גמרות של הישיבה שוכנות כבוד וארון הספרים של הראש השיבה, בו בזמן שבסמדרש בחורים ממתינים בתור להם בגמרה מסוימת. לא נעים לומר, אבל הבחור התייחס אל זה כגניבה, ומילא גובל הטורי בינו לבין רבו שלימדו תורה. הבחור הרגיש שנוכח מה שהעיניים של אורות, הוא לא מסוגל ללמוד מן התורה. וגם ההפצרות של הרששי ולחדש, תנאים ככן, הם נופלו על אוזניים לא קשובות, הוא בחור גם לא פירט לנו. עברו שנים, כשהרששי וזכרון לברוך הנזקק לשס, קונן בקרב אחד המספידים, רצו לרכוש, אבל לא, הוא שרב, לא הסכים. ובסוף הוא עשה תנאי, שיחתימו כבר מעכשיו את הגמרות עם חותמת של יותר ספורם, כדי שעד עם הפטירה שלו יעבור השס לרשות הישיבה. מיודעינו התלמיד, שהיה בהלוואה של רבו, דברי המספיד פלחו את ליבו, אי ובאי דשייתי הייתי לחשוד בקשרים, וכמה תורה הפסדתי בזה שלא השתדלתי לדון לכף זכות. אנחנו ממשיכים מפרשת השבוע. סיפר הגאון רבי יצחק זילברשטיין, זה מובא בגיליון ברינו יקצירו. אז מייסה, בגביר שבא להרים תרומה לאחד הכוילים הגדולים, הוא נכנס לאחד הכוילל על מנת לשוחח עם הראש כוילל ונקלע לזמן מנחה. כיוון שהוא השאיר את הכובע והחליפה ברכב, אז יצא לו אחד האברכים שלא התקיד במינה הזה לתת לו את הכובע החליפה שלו. נו, הגביר הסכים. אחרי התפילה הוא נכנס למשרד של ראש כולל, שם על שולחן שתי מעטפות. אחד עם תרומה נכבדה לכולל עצמו, והשנייה, סך של $1,000. לאותו אברך שנתן לו את הכובע החליפה. והוא הסביר שכשהוא התפלל בבגדים של אותו אברך, הוא הרגיש קדושה מיוחדת. ואני בטוח שמדובר בבן אליה. ככה אמר לו הגביר, והוא הוסיף שבשעה שהיה לבוש בז'קט של אותו אברך, הוא הניח את היד באחד הכיסים, מוצאים שם איזה דף של חידושי תורה מופלאים. הגביר הזה שהוא גם בן תורה ולמדן מפולפל, מתנצל בכתבת חידושי תורה, אומר, ראיתי שם חידושים נפלאים ממש, ולכן זכות גדולה לתרום לאברך הזה $1,000, ככה אמר לו שקולת. עכשיו זאת הוראה בעיה הלכתית, אברך שקבל את הכסף, טען שחדיש התויר שהוא מצא בכלל שלו, של החברות. אבל הגביר טען שמאחר שהוא התחיל כבר לתת את הכסף לאברך, לא רוצה לחזור בו. אז סיפר רבי יצחק זילברשטיין שהניתור הזה הגיע לבסמרו שלהם. אז הוא עד של חומי, זמור הנגיר של יושי, תמיד הוא נתקל בסימנות שהוא מניח בספרים. לפעמים הוא פותח אותם מאות המקומות שהוא הזיין. אז הוא אומר שפעם הזדמן לבדוק סימניה שהיה בסוף בתוך נספניח. שבאותו סימן דנה הרוגצ'ייבר במי ששידך את הבת שלו, ואחד הפרטים שסופרו על החתן היו שיש לו משרה של מגיצ'ור בישיבה. אחרי שנגמר השידוך התברר שלא מיני ולא מקצוץ, אין לו שום משרה, אין לי כזאת ישיבה, הכל אור בפרח. אבא של הקלה חשש שנראה לקח טוב, אבל לטוס לספניח שלל את הדברים שלו, וכל וכל. כתוב איזה פטפוטי מילים, הביא כמה ראיות. אחד הראיות זה היה מסוג השתיים כופל בקידושין. זאת אומרת שאם השבר והבת שלו הקלה היו עושים דווקא נותן שכזה עם ישרה, הם צריכים לעשות תנאי כופל, ואם הם לא עשו את זה, הם לא יכולים לצבוע אותו. אז עם אלה אין פה מלכך טוס. לכן הוא אומר, גם הנידון שלנו, זה לא מלכך טוס, זה שהגביר חשב שחזו שטרם של האברך פשוט בעל הכל בחליפה, ואחרי זה התברר שם של החברות שלנו. שהציע את הדברים, אומר רבי יצחק זילברשטיין לפני מרון הגרף כנס גשלית, אמר שעצם הדבר של האברך ההוא, יש ערוץ כל כך טובה שיודע לכתוב חודשי תורה מופלגים, זה גם מצביק לתת לו את $1,000. ואנחנו ממשיכים עם יהלומים מגדולי ישראל, בדברי שיח מתפרסם, עובדה שאומרים פי בעל המייסה, אחד מהסקני עיר התורה, בני מרכב הרב אליהו הרנד, הגיע עם יהודי לא צעיר לברכה ביחד עם הבן שלו והנכד, תינוק בן שנה שגם הוא היה זקוק לברכה. כשאמר לרב שבוע הבא יעשו לנתוח אותו הקשה, קוראים לו אור אלאי, אז הרבנו ישיבו גוי וגוי, לא רוצה לברך אותו, אז אמרו לרבנו שאלוי זה כמו השם של אבא של הרב יהודה, רב יהודה רב אלוהי, אז הרב המשיך ואמר, הוא גוי. טוב, אז מהבית סברו שהכוונה לבגד של הלבוש התינוק, אבל לא מבינים באנגלית, אז אמרו לו להחליף. אבל הרבה נבוש שלו, שהוא גוי, מצר לו בקשת לה בחר הקבור, כשיצא זה לא מיד לנכד לא מהול, זה לא נראה רפואית. זה היה שייך לערוך לברית, והלך לדרך עשו מחשבו שבוע הבא, יאמרו לו אותו. אז שוב חזרו לחדר הסבא והנכד ואמרו לרבינו שהתינוק ירון תוך וסולח, והרב אמר שהוא גוי, אבל למעשה במהלך הניתוח המורכב ימול אותו, ועד הם לא יכלו למול אותו בגלל בעיה רפואית, מבקשים ברכה לבריאות שלו. אז זה רגשים רבינו ברוך ובהצלחה, והשניים יצאו מרגשים. מה אנחנו משכים? סגולות וישועות. הספור דלהלן נשלח למערכת כל תודה מבעלי המייסי, משפחה ממונסי. המייסי הוא בקבוד כמות שהוא מלבד שינוי פרטים מזהים כמובן. אני מספר בסיפור בשלבים. יום שלישי, 4:20 אחרי תהריים, רוקנד לייק שבניו יורק. יהודה הצעיר לבית משפחת מם. בעיצומו של טיול עם החברים, טיול שהישיבה ארגנה, יש שמש שממריצה אותם, את הצעירים פוסעים בחבורה מלוכדת במסלול, נוף קסום יפה. והם בדרך עוברים ליד איזה אגם, החבר של יהודה אומר לו, בוא נכנס קצת, לא, לא, נכנסים, אף אחד מהקבוצה לא שם לב. והוא שם, הוא מכניס את הרגל, המים הצוענים, מקבלים את פניו, קוראים לו להעמיק יותר, ואז השבריר של שנייה קורה משהו מדהים. אגם כמו פוערת פי ומתגלה כביצה עמוקה ותובנית. שואל, מתחיל לשקוע פנימה, כערף עין הוא קולט את הסגן שהוא נמצא. בלי לשאול הרבה, הוא תופס בכל כוחו ביהודה, חברו שנותר בחוץ. מייקל המשפחה במונס 10 דקות קודם. טלפון מצלצל, הרבנית עונה להשיחה, לקו מדברת אחת נשות הקהילה, והיא מפצירה ברבנית שעוד כמה דקות היא נוסעת מפגש לנשות הקהילה. תכננו, היא אומרת, שזה תהיה סעודת הדיה, שנאמר כולנו יש מסכול חי. אמנם, קצת בהתראה מאוחרת, אבל רצינו לבקש שגם הרבנית תכבד אותנו בנוחות שלה. כשהרבנית נמצאת איתנו, האווירה הופכת לרצינית יותר, כל המפגש נראה אחרת. הרבנית נפעם עבד כיורים העמוסים, ברצפה המלוכלכת, זה תבשיל שמוכן בחציו על הקירה בדף המשימות שנכון להם, ומחליטה תוך רגע קצר, בסדר, אני אבוא. עוד כמה דקות. האישה מודה לרב, בדקות השיחה, וכעבור כמה דקות היא נכנסת לשם, ועשר דברי חיזוק בפני קבוצת אנשים. 4:30! רוקלנד נייג שבניו יורק, בימת סדיר, שב לוחץ ביהודה, מצליח לחלץ מהביצה לשם עוצמת האחיזה הפתאומית, יהודה נופל, ונזרק לתוך האגם. כל העניין של רגעים, יהודה חש שהגוף שלו צונח לאט לאט לתוך הבולן הזה. הביצה כבר מחזה חלק מהרגליים, הולך ושוקע, ממש הולך ומעמיק לתוך הבוס. ועשרים ראשונים מנסה להוציא את הרגל, אבל הביצה כבר מגנית רב עצמו משכת יותר ויותר. הוא מחוסה כולו עד מותניו, ועשה חומה ודביקה עוד מעט יעלם לגמרי. תוך שניות הוא נשב. אלוהו של הביצה, יהודה מפעיל את כל הכוחות שלו, עושה מאמץ נואש. אבל הביצה החזקה ממנו, מושכת אותה יותר ויותר, הוא כושקו עד צוואר. הוא שלח מבט נואש ואומלל לשאול, שאול מרחק, לא יכול לעשות כלום, הוא מתחנן, הוא אומר במבט, מבט שאומר, אתה לא הולך להשאיר אותי פה. אבל שאול אין לו מה לעשות כלום. כל מיני אחרי ששניות ספורות, אין מין שזהו, סופו קרב, הוא הולך להיפרד מעולם. מחשבה שלה על בראש, זה צריך לומר שמה ישראל. אני רוצה לומר את זה, אבל הפה שלו כבר גם מכוון, מחוסה בצורה רק מכוון למחשבה שמה ישראל. 2 דקות קודם, הרבנית פונה לאחד אנשים, התאספנו כאן, כדי לומר משמעת כל חי, החלטנו להודות לשם הנס שהתרחש עמנו. הרבנית תהיה מתמוננת להצטרף אלינו, אפילו שהרבנית לא הייתה שותפה לנס. ודאי משיבה הרבנית, אני רוצה לומר אתכם משמעת כל חי, אני גם רוצה להודות לשם, על מה? אני אומרת לו, אומרת להם שלפני 16 שנה, שלח לי תבן הצעיר יהודה, חיכינו לרגע הזה לא קצת שנים, אני חושבת שלא מספיק הודיתי. להשם על הבחור המקסים, התעורר בפתאום רצון חזק להודות על המתנה. אנשים מחייכות וכל הקבוצה מתחילה להגיד נשמת, הרבה נתאמרת בקול, כולם אומרים אחריה בהתרגשות ושמחה, והודיה בהתעוררות. 4:30, הביצה כבר מכסה לגמרי את יהודה, נשב לתוכו כאילו מישהו מושך אותו מטה מטה, כמו שעשה את הפרח, חוסמת את הנשימה. אבל אז הוא רואה מזווית העין, נקשר לחבר שלוקח מקל שהיה מונח שם באורח נס, מושיט לו. זה מה איזה משות של ספינה שנשכח שם? יהודה נחז במקל ופתאום באופן שאין לו שום הסבר הגיוני. הוא מרגיש כמו על מדרגות נאות, איך שהגוף שלו משתחרר, והוא בחוץ. בהקלה עצומה, יוצא מן הביצה ישר לזרועותיו של חברון, נסע איתו נס הרבה מעבר לגדר הטבע. כדי נושות אדם שקוע בביצה דרושים לפחות שלושה גברים חסונים, וכאן שאול הצנום הצליח למשות אותו בקלות מופלאה. וכך הם מבועלים מהדרמה המפחידה שעברו, עמדו והתחילו לצחוק בלי שליטה. 21:00 הוא כבר בבית, עייף ויגע, אחרי הטיול, הוא מספר להם כל מה שקרה באותו אגם עם התני, מדמעות בגרון. אז רגע, אמא מחבירה מרוגשת, מתי כל זה קרה? מתי כל זה קרה? כשהוא נלה, פורצים מעיני הדמעות, זה היה בזמן סעודת הוריה, בזמן שאמרתי נשמס עם כל אנשים. אמרתי נשמס, הודיתי להשם עליך, המלאכים הוציאו אותך משם. עמים לך השם כדי לסוני, ציימה האמא במילים ללא מילים. חיסני יורד איזו. אנחנו ממשיכים עם השיר עודף רעים בהלוכי, בית שעומד על שפת נהר, באילו אופנים ניתן לדלות מים לתוכו. מים מהנהר. על כך ועלות נושאים מעניינים נשמע כולנו בשלוחה אחד, וכי הרבנים הגאונים. כדרכנו נלמד גם אנחנו את עיני עודף רעים בהלוכי. בית שעומד על שפת ים או נהר וכיוצא בהם, ויוצאת ממנו מרפסת, כי אין מרפסת, שזה משמש למילוי מים מהים דרכה, אסור להשתמש בזה בשבת אלא בתנאים מסוימים שהופכים את מקום המים, שכנגדע לרשות סיוחיד, כמעט שלולי התיקון הזה, אין עכשיו לקרמליס, וכשהוא דולה מנו מים, ויוצא מקרמליס לרשות סיוחיד, כמו שלמדנו, תחילת הסימן, כלו חכמים בדינה של מחיצה זו, שאף אם היא תלויה, היא לא מגיעה למים, המים עשויים כמוקפים במחיצה, לא רשות סיוחיד. ואין לחלקו הפויסקים, אם יקלו בכך רק במים שעומקם 10 טפחים לפחות, או גם במים שעומקם פחות מכך. ולהלוכה, אפשר להקל. כמים רדודים כל כך עד שבשעת הדחק אנשים עוברים בתוכם, רגלי לכל הדעות נחשבים כיבשה, ולא יקלו ידידי המחיצה שמעלה. המשך לאמור, בית שעומד על שפת ים או נהר, ויש בו שתי קומות שכל אחת מהם גר אדם אחר, וכל אחת מהם אין מרפסת שמשמשת לבדיית מים כנן. אם עשו רק באחת המרפסות התיקון שמתיר לדלות מים בשבת ושני הדיירים מומנו את הצעות של התיקון, המרפסות נחשבת כשצרכת של שותפים, וכדי להתיר את השימוש בלדליית מים, צריכים לעשות ערב חצרוס. במרפסת האחרת, בכל מקרה אסור להשתמש לדליית המים שהרעילות תוקנה. אולם, אם המרחק האופקי בין הקצוות של שתי המרפסות הוא הרבה צורכים יותר, כיוון שבאופן הזה השימוש של בעלי המרפסת האחת והמרפסת האחרת הוא מורכב ולא נוח. ומאילו הוא לא נחשב כשותף במרפסת האחרת למרות שהשתתף בתיקונה ומותר לדלות מים דרך המרפסת המתוקן. אם התיקון למרפסת האחת מומן רק בידי בעליה, הם לא נחשבים כשותפים במרפסת, מותר לדלות דרכה גם בלי עירוב חצר. כמו כן, אם שתי המרפסות כן תוקנו, בין אם כל דבר ממן לבדות את תיקוני המרפסת, בין אם שניהם מנו יחד את התיקונים או את שניהם, הרי זה נחשב שכל אחד סילק עצמו מרשתו של חברו, והם לא שותפים במרפסת של... והם לא שותפים כל אחד במרפסת של החבר, ולכן יהיה מותר לגלות מים בכל אחד מהמרפסות, גם ללא עירוב חצר. ויש אומרים שכששתי המרפסות תוקנו באמון משותף, הרי הם שותפים בשתיהם וזקוקים לעירוב חצר. ואם בעלי המרפסת העליונה גדולים את המים דרך המרפסת התחתונה, וההפרש הגובה שביניהם הוא פחות מעשרות תפוחים, בכל מקרה נחשבים כשותפים וזקוקים לעירוב חצר. עד כאן בניין דפרים בהלוכה שנלמד היום. כמו למדנו, שהיצוע לא ישירה, שרק נגרד מכוחו של האדם, ושתורת לרשוסרמים ולהפך היא 10 מדרבנן. פעילות הזאת מכונה כוי חוי, ומכשוסרחת לרשוסו יוחד, לעירוב חצרות, אז אם אותה תגע תחילה, נחלקו הראשונים בנוגע ליוצא בקריך מקרמיס לרשוס האוכיד, או לרשוס הרבים ולהפך, יש את הרבה בכל אופן. יש אומרים שרק מחוץ למקום שוב מותרת, יש חולקים. מקום בתוך רשוס הרבים, שהגובה שלו 3 טפחים לפחות, ואין בשטח של 4 טפחים, אז הוא לא נחשב למקום פטור, אלא כחלק מרשוס האוכיד. וכדרכנו נפליג מים אחור ונזכר במה שלמדנו, קיום מצוות ברסמיליה כרוכה באיסור חבל דאורייתא, אבל היא דוחה שבת, כמו שחז"ל דרשו מהפסוק, וביום השמיני אימול בשר לא סריב. מה זהו? ביום אמרו חז"ל, אפילו בשבת. עמד דבר אמורי אומרת הגמרא במי לא בזמנו, שהיא נעשית ביום השמיני לדעת התינוק, כלשון הכתוב, ביום השמיני, אמרה מילה שלא בזמנה, לא דוחה שבת. ומכיוון שהותרה מילה בשביל זמנה ושבת, הותר לעשות אחריה גם כל פעולה שנדרשת למניעת סכנה מהתינוק הנימול, כגון מציצת הדם שנוגע מיד אחרי ביצוע המילה. מועל שהזמינו אותו למות תינוק שנות גם חיילי שבת שמרחם, אם ביצוע מילה בשבת יגרום לחילול שבת על ידי אורחים שיבואו ברכה וכיוצא בזה, צריך לדחות את המילה ליום ראשון. אבל אם ידעו איך ימול את התינוק בשבת, כי המחשה שימול אותו אדם שאינו ראוי, אז צריך המועל למול אותו בשבת. מה אנחנו ממשיכים דפיים איתנו דבלי? איזה סוד ידוע רק לאנשי פומפדיסה? כיצד שחיטה מועילה לבהמת טרפה? ומי הן אביהם של המטליות? אם אני אומר נכון את המילה. על כך ועל עוד נושאים מעניינים, נלמד היום מסכת חולין, דף עין בייס. ולקראת סיום רבותיי, המדור הנפלא, חפצים בחיים! מי מאיתנו לא חפץ בחיים? בואו, תצטרפו אלינו ללימוד הנפלא, הלימוד הימים בצבח רבץ חיים. בסעיפים י"א-י"ב מהפתיחה ה-10, אנחנו לומדים על עוד שתי מצוות ה-10 שאדם מבטל על ידי דיבור לשונו וברכילוס. הראשונה את השם הלקח את תירו, הגדר של המצווה הזאת, כמו שמובא ביור ומוצופים, שכן החינוך הוא בשניים. מצווה כללית שקיומה במחשבה וחולה דבונה. וכן, מצווה שבה מוצוע מיוחדת בזמן שבה ניסיון לידו, שאם הוא לא שם ליבו לפחד מהשם, עובר ומבטל עשר. לעומת זאת, אם הוא עומד בניסיון בגלל יראת השם, כותב רבי יוינה, לא רק שלא ביטל את השם, מקבל שכר כאילו קיים אותו. דברי חז"ל, יושב לא עבר עבר, אין נותנים שכר כל איזה מצווה. איזה מצווה? השם אני אקח אותי. המצווה השנייה שהוא מביא, הרבץ חיים, ביטולסיה של לימוד תורה, כמו שהירושלמי אומר, שכל המצוות לא שוות לדיבור אחד מן התורה, וכן להפך. עונש ביטולה, שקול כנגד כל העוונות, כדברי חז"ל. ויתר הקדוש ברוך הוא, על עוון עובד אזור גילה על שוב הסדומים, ולא ויתר על עוון ביטול תורה. ומסביר ברבץ חיים שמלבד ביטול עשר של לימוד תורה עובר גם בכמה לבן של ביטול תורה כמובן בסמג וגורם וסופים הביאו בעניין הזה. שם היום מה אומר חובץ חיים? ממילא אני לא יודע ללמוד. אז אני לא עובר על ביטול תורה. מדגיש חובץ חיים לא, כל אחד שייך ללימוד תורה. אם הוא לא למדן יכול ללמוד ספר קדושים המועתקים לשון אשכנז מימינו. בין חובץ אלבובס, בין ארץ אמוי וכל זה וזה. שם מכניסים בלב האדם אומר חובץ חיים. יראתו של הקדוש ברוך הוא. עבור מוספים הם מביאים שכך גם הוא פתק גם משנבור, שמי שלא יכול ללמוד הלכות ולא מבין, ילמד כל מה שהוא יודע. עוד מציינים עבור מוספים, שמדבר חפץ חיים כאן משמע, שמי שלומד בלי הבנה לא מקיים מצוות המותר, אבל משנבור אומרים בשם השוכנה וחרב, כל זה בתורה שבעל פה, אבל תורה שבכתב, כל מה שהוא מוצא מהפה נחשב ללימוד. מאידך, הפרמגודי משהו שגם מיקרו צריך להבין, ככה כמו בקטע עד של אברהם בוצ'אץ', כך גם משמעות המשנבור במקום אחר בסימן נון צ'ף קוטן בייס, ומכל מקום, גם לגבי לימוד תורה שבעל פה, כתב השולחן ערוך שיש לאדם לעסוק גם בדברים שלא מבין מקוצר דעתו, ולעתיד לבוא, תזכה להבין. כך גם כתב בספר חסידים, והחידה כתב, שמה שאמרו שמי שלומד ולא מבין, זה לא עכשיו ללימוד, זה רק שלא משתדל להבין. אבל אם הוא משתדל ולא מבין, זה כבר עכשיו כקיום מצוות המותר. עוד כתוב בחפץ חיים שכל תיבה ודיבה של לימוד תורה מקיימים מתווסף לפני עצמה. ואם הוא לומד תורה בפני עשרה דף גמורה, הוא מקיים כמה מאות מצוות. ועבור מוצופים, מבינים שבתור הסבייס כתב בחפץ חיים שהוא בדק בשעון, הוא מזה שבדקה אחת אפשר להגיד 200 מילים. ואם כן, בכמה שעות יכול להגיד על אלפי תיבות של תורה. שכל אחת היא מצוות לפני עצמה. מכל זה אומר, הרבץ חיים, עולה גודל ההפסד של אדם שעוסק בדיבורי לשנורת, אפילו בשיחה ותילה שמפסיד כמה מאות ואלפי מצוות שהיה יכול לקיים באותו זמן. ולסיום רבותיי, התחזקות יומית. פעם הגיע, במאי סייש מובא, שפעם אחד הגיע לסטייפלר ושאל אותו, הציעו לבת שלי שתי הצעות, אחד הבחור גדול יותר בתורה, שנייה גדול יותר במידות, מי מהם עדיף? רבנו לא ישיב ישירות על השאלה, אבל הוא התבטא בלשון הזאת. בית שאין שם מידות, וגם... שתדל רבותיי לתקן את מידת הכעס, ועל ידי כך, על ידי כך אשרה אווירה רגועה, ושלווה סביבנו, ביתנו יהיה מקום שנעים לגור בו. עד כאן דברינו ליום רבותיי, שיהיה לכולנו המשך יום נפלא, ואפשר לברך גם ברכת שבת שלום, עם הרבה הצלחה בכל אשר לפני, ברוחניות ובגשמיות, בכל תפסלה.